נמשיך לעסוק בסוגיה שעסקנו בשבוע הקודם. אמנם עיקר מה שאנחנו נעסוק זה קשור לסוגיה במסכת סנהדרין, אבל מפני חשיבות הנושא, אז נעסוק בו אף על פי שזה לא שייך ממש לסוגיה שלנו. הנושא קידוש השם. ודין מסירות נפש בהנאת עצמם. התורה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת שצריך למסור את הנפש ולא לעבור על המצוות. מאידך כתוב בתורה וחי בהם, אלא מצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם, ודרשו חכמים ולא שימות בהם. התורה לא ניתנה באופן כזה שאם אדם מקיים אותה הוא מת. אז מכאן למדו שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות. והתשובה, באמת כל המצוות כולם נאמר עליהם וחי בהם ולא שימות בהם. ויש רק שלוש עבירות בתורה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעל זה נאמר בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת, כל העבירות שבתורה, כל המצוות שבתורה נדחות מפני פיקוח נפש, חוץ משלושת העבירות החמורות. בגמרא אצלנו בסוגיה, בכתובות, הגמרא אומרת שבתולה נישאת ליום הרביעי, ומסכנה ואילך, נהגו העם לכנוס בשלישי, שואלת הגמרא מה הסכנה, אומרת הגמרא שהסכנה היא שגזרו שבתולה הנישאת ליום הרביעי תיבעל לגמון תחילה. שואלת הגמרא זה לא סכנה, זה אונס. אומרת הגמרא יש צנועות שמוסרות נפשם ולא רוצות להיבעל, אז הן בסכנה. אומרת הגמרא, טוב, אז צריכים להסביר להם, שזה מותר, שאונס שרי, שמותר להם. שואל התוספות, הרי זה משלושת העבירות החמורות בתורה, ואיך אפשר לדרוש להם שאונס שרי? הרי זה גילוי עריות וגילוי עריות אסור. התוספות ענה שני תירוצים, רבנותם וריבם. בדברי ריבם עסקנו בפעם הקודמת, ואנחנו עכשיו רוצים להביא תירוץ שלישי. תירוצו של בעל המאור במסכת סנהדרין. בעל המאור, על פי הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא, במסכת סנהדרין הסוגיה מדברת בהרחבה על דיני מסירות נפש ומתי פיקוח נפש דוחה את המצוות, וכמו שכבר הזכרנו עכשיו, בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג, בשלושת עבירות יהרג ואל יעבור. ואם זה בפרסיה, מישהו רוצה, גוי רוצה בפרסיה להעביר על דת בשאר עבירות, לא משלוש עבירות אלא בשאר עבירות, אז חייבים למסור את הנפש בכל העבירות. ואותו דבר, בשעת הגזרה אפילו בצינה צריך למסור את הנפש. שואלת שם הגמרא במסכת סנהדרין, אם כן, אסתר פרסיה אבי, ואיך אסתר לא מסרה את נפשה, הרי היה אסור לה לעבור. זה משיבה הגמרא שני תירוצים. אביי אמר אסתר קרקע עולם, דיברנו על זה בפעם הקודמת. רב אמר הנעת עצמם שני, כלומר אחשוורוש עשה את זה לענת עצמו ולא להעביר אותה למצוות, אז לכן היא לא חייבת למסור את הנפש במקום שיש ענת עצמם. ורב המוכיח את הדברים, דילותי מאחי אני קבקי ודימונקי איכי הרבינן לו, כלומר מדובר כאן בעובדי עבודה זרה שהם ביום עידם הם הולכים ואוספים אש מכל בית ובית ואפילו מבתי היהודים לצורך העבודה זרה שלהם. אז איך אנחנו נותנים להם ביום חגם לעשות את זה ולהשתתף איתם בעבודה זרה? הרי צריך למסור את הנפש בעבודה זרה. אלא מכיוון שהם עושים את זה רק לענת עצמם, הם לא רוצים שאנחנו נעבוד עבודה זרה. הם לוקחים מאיתנו אש, כלים, כדי לעבוד את העבודה הזרה שלהם. כמו שאומר כאן רש"י, יום חג היה לפרסיים שנוטלים משרתי עבודת כוכבים אור מכל בית ובית ומעמידים בבית עבודת כוכבים שלהם ומתחממים העם כנגדם, והיו נוטלים אף מבית ישראל בעל כורחם. איך יבינן לו ולא מסרי נפשיו הקדושת השם? הלא חוץ מעבודה, הרי זה חוק עבודת כוכבים הוא. אלא הועיל והקום אינו מתכוון להעבירו, אלא נענת עצמו מתכוון שצריך לאותו הכלי, אין כאן קידוש השם להיערק עליו. אף על פי שהקום אינו צריך לו, אלא לחוק עבודת כוכבים. הנעת עצמו הוא שצריך לאותו כלי, ואינו אומר לו, לי שאני אעבוד. זאת אומרת, הם לוקחים את זה לצורך עצמם ולהנעתם, ולכן, אף על פי שיוצא שישראל משתתף, נותן את הכלים לצורך עבודת כוכבים, אבל כיוון שזה לענת עצמו, אז מותר. זאת אומרת, גם בעבודה זרה, אם אדם מסייע לעבודה זרה, לענת עצמם של עובדי כוכבים, אז הוא מותר, אף על פי שהוא משתתף כאן בסיוע הזה. מכאן אומר בעל המאור, שגם בגילוי עריות, וגם כאן הדוגמה הזאת של עבודה זרה, אז במקום שזה ענת עצמם, אפילו בעבירות הללו החמורות, יעבור ועל יערג. בפיקוח נפש, זאת אומרת, בשפיכות דמים אין את הדבר הזה, כי אפילו בענת עצמם עדיין שייכת הסברה מייחזית לדמה דידך סומה כתפי מדמה דחברך. אז על כן, לא שייך כמובן הסברה, ענת עצמם שני. אבל בגילוי עריות, כן. ונפקא מינה למעשה, אומר בעל המאור, שאם אישה, גויה, כופה איש לעבור עבירה איתה, אז הוא לא חייב למסור את הנפש, כי היא עושה את זה לענת עצמה. אף על פי שזה גילוי עריות. הרמב"ן אומר שאפילו, כלומר, איש... להיות עם עובדת כוכבים, עם גויה, זה על זה צריך למסור את הנפש, כי הרי קנאים פוגעים בו. הוא אומר, יש הבדל בין אישה שנבלת על ידי ישראל, על ידי גוי, שאז בניה הם ישראלים, ובין איש שבעל גויה, שאז הילדים שלו הם עובדי עבודה זרה, צריך כאן, אז כאן קנאים פוגעים בו. וכיוון שקנאים פוגעים בו, זאת אומרת, אז יש כאן מיטה, אז יש כאן גדר של גילוי עריות, אבל הבעל המאור אומר, אבל כיוון שזה לענת עצמם, אז מותר. זה דן בעל המאור. והמלחמות חולק עליו. בעל המלחמות אומר שהראיה שהבעל המאור מביא, או שהגמרא מדברת, זה לא, בעצם לא ראיה, כי אסתר, מה שהיא לא הייתה חייבת למסור את הנפש, זה לא היה ממש גילוי עריות, זה היה עבירה אחרת, כי היא לא הייתה נשואה בכלל. ומה שתירץ רב הנעת עצמם שני, זה לא בגילוי עריות. בגילוי עריות גם הנעת עצמם אסורה. אבל אסתר לא הייתה, לא היה גדר של גילוי עריות, מכיוון שהיא לא הייתה נשואה. אז זה לא הגדר של גילוי עריות. הראיה, אבל מביאה הגמרא ראיה מעבודה זרה, שבהנעת עצמם גם עבודה זרה מותר. אומר הרמב"ן, גם זה, גם מכאן אין ראיה על גדר של עבודה זרה, כי זה לא, הישראלים לא עושים, לא נעשים עובדי עבודה זרה, אלא הם מסייעים לגוי לעשות עבודה זרה. זה גדר של לפני עיוור. גדר של לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה לאו כללי בכל התורה כולה. זה לא דין בעבודה זרה. זה דין באחד מסורי התורה. ובאחד מסורי התורה, אז כמובן שלא צריך למסור את הנפש בפרסיה, אם זה אין לענת עצמם. אבל גילוי עריות, גילוי עריות אין שום היתר. גילוי עריות גם להנעת עצמם אסור. כך טוען בעל המלחמות, זאת אומרת הרמב"ן. ואני חושב שיש כאן מחלוקת בגדר הזה של לפני עיוור. הרמב"ן סובר שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה דין כללי בכל התורה כולה, זה לא דין בעבודה זרה. בכל מצווה ומצווה בתורה יש דין לפני עיוור לא תיתן מכשול. בעל המלחמות אומר, אבל בעל המאור אומר אחרת. יש בזה חוקרים. האם גדר של לפני עיוור זה גדר בכללי, שאסור להכשיל אדם, אסור להכשיל אדם בעבירה, וזה איסור כללי, או שבעצם זה הרחבה של כל איסור ואיסור. אסור לאדם לחלל שבת, אסור לו גם לגרום שאחר יחלל שבת. גם האיסור שלו לחלל שבת מתפשט לא רק על עצמו אלא גם על אחרים. נפקא מינה, הפרי מגדים אומר, נפקא מינה, אם למשל האדם לא עובר, הוא בעצמו אם היה עושה זה לא היה עובר עבירה, אבל השני זה אסור לו, לא זה עצמו לא אסור. נניח, נגיד, ללמד גוי תורה. לאדם בעצמו בישראל מותר ללמוד תורה, לגוי אסור ללמוד תורה. אז האם יש כאן גדר של לפני עיוור שאדם מלמד גוי תורה, או גורם לו ללמוד תורה, האם יש כאן גדר של לפני עיוור? או אין כאן גדר של לפני עיוור? למה? מפני שהוא לא אסור בללמוד. אז אם לא אסור בלימוד, אין האיסור מתפשט גם על אחרים. זה הגדר של לפני עיוור. בכל דבר בתורה שהתורה אמרה שאסור לעשות, אסור לך גם לגרום לאחרים. זה לא עבירה כללית, זה לא איסור כללי. עם הנפקא מינה הזאת. חולקים על הפרי מגדים ואומרים שלפני עיוור זה דבר כללי. אבל אף על פי על הנפקא מינה הזאת שאומר הפרי מגדים. אבל העיקרון, יכול להיות שיש בו מחלוקת. כלומר, מה זה הגדר של לפני עיוור? הגדר של לפני עיוור זה עבירה שאתה עושה, איסור שעליך יש, אסור לך גם לגרום שאחר יעשה אותו. כל ישראל ערבים זה לזה. אסור לך לגרום שאחר, אתה צריך להציל אחרים מעבירה. אז בוודאי שאסור לך לגרום שאחרים יעשו עבירה. זה הגדר של, בכל מצווה ומצווה, אסור לך לגרום שאחר יעשה עבירה. אם ככה, אם נסביר שזה הגדר שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אז יש איסור עבודה זרה, ואיסור עבודה זרה הוא מתרחב גם על זה שאסור לגרום לאחרים שיעבדו עבודה זרה. זאת אומרת, אז זה חלק מאיסור עבודה זרה. גם עבזרה יודע עבודה זרה אסור. לא רק איסור עבודה זרה בעצמו אסור, אפילו עבזרה היו באלמה, כמו שבגילוי עריות. אז לא רק גילוי עריות בעצמו אסור, גם עבזרה יהודי גילוי עריות, גם משהו שהוא לא ממש גילוי עריות, אבל הוא מביא לגילוי עריות. גם זה אסור, וצריך למסור על זה את הנפש. כך סובר המלחמות, כך סובר בעל המאור, שזה עבודה י' דה עבודה זרה, ומכאן באמת יש ראייה שבמקום שזה ענת עצמם, אז גם בשלושת העבירות הללו, לא בשלושת, כמו שאמרתי, גם בגילוי הראיות, אז ענת עצמם מותר. כמו שאנחנו לומדים מהמקרה הזה של שקו הקאי ודימון הקאי. אז השבנו את הנקודה הזאת. אבל הרמב"ן אומר עוד דבר. הרמב"ן מביא ראיה ממרדכי. מרדכי מוסר את כתב, לא יכרע ולא ישתחווה. ועוד שמח לדבר, ממה שלא היה מרדכי קורע ומשתחווה לעמם, מפני שהיה נאבד. והרי התם זה לענת עצמו. מה שהמן רצה שכולם ישתחוו לו, זה לענת עצמו. ואף על פי שזה לענת עצמו, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אתה שומע מכאן שגם לענת עצמם בעבודה זרה אסור. אותו דבר יהיה בגילוי הראיות. כך שואל הרמב"ן. אבל צריכים כאן להתבונן בדוגמה שהרמב"ן מביא. המן עשה עצמו עבודה זרה. והוא רצה שכולם יתייחסו אליו כעבודה זרה. וזה, יש לו מזה הנאה. הוא נהנה מזה. שכולם משתחווים אליו וחושבים אותו עם כוח מיוחד כמו עבודה זרה. זה נקרא ענת עצמם? שהוא רוצה שכולם יעבדו אותו כעבדי עבודה זרה? זה ענת עצמם? ענת עצמם זה אם אדם, אם גוי, תופס יהודי בשבת ואומר לו, אם מה לתורה לא תעשה לי את המלאכה הזאת, אני הורג אותך. הוא לא צריך שהיהודי יחלל שבת. הוא לא מתכוון להעבירו על דעת. הוא מתכוון לענת עצמו. זה נקרא ענת עצמו, שהוא לא מתכוון להעביר על דעת. אבל אם ענת עצמו להעביר על דעת, זה ענת עצמו. זה מה שהוא נהנה, שמרדכי יעבור על דעת. שמרדכי ישתחווה לו. זה לא נקרא ענת עצמו. אם הוא נהנה שאחרים יעשו עבודה זרה, זה נקרא שהוא רוצה להעביר על דעת. הוא נהנה מזה גם. אבל זה מה שהוא רוצה. ולכן, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה לא גדר של ענת עצמם. בעל המאור אומר, מה? גדר של ענת עצמם זה שהוא לא רוצה להעביר על דעת. אבל כאן הוא כן רוצה להעביר על דעת. זה מה שהוא רוצה. המן רוצה שמרדכי ישתחווה לו כאילו הוא עבודה זרה. והרמב"ן לא מחלק בין הוא נהנה מעצם הרוצה להעביר על דעת ובין צריך להבין את הרמב"ן. בעל המלחמות לכאורה צודק. מכאן אני רוצה להביא ראיה לרבנו הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה אמר שאם כופים לוותר על חלקי ארץ ישראל צריך למסור את הנפש. זה בפרסיה. וקופים לעבור על דעת, וזה מצווה דאורייתא ליישב את ארץ ישראל ולשמור על ארץ ישראל בבעלותנו. ואם קופים אותנו לעשות נגד התורה, אנחנו צריכים למסור את הנפש. וזה לא משנה מי הקופה. כי אם קופים לעבור על דעת, בפרסיה, בכל המצוות, צריך למסור את הנפש. על אחת כמה חמה במצוות יישוב ארץ ישראל. באו אחרים איתנו, שזה לא נקרא, זה ענת עצמם. הם רוצים את הארץ הזאת. הם לא רוצים להעביר על דעת. למה הם רוצים את הארץ הזאת? למה הם רוצים שאנחנו לא נהיה פה? למה הם רוצים לשלוט על ארץ ישראל? לא מסיבות להעביר, שהם חושבים שמי ששולט בארץ ישראל, אז הוא הולך בדרך הצודקת, והם צריכים לשלוט על ארץ ישראל. כי זה חלק מהאמונה שלהם, מהתפיסת עולם שלהם. על זה המאבק. זה לא מאבק על הקרקעות, אם חסר להם כמה שטחים לגדל עגבניות. המאבק הוא מאבק אידיאולוגי, מאבק עקרוני. זה ענת עצמם. הנעץ עצמם להעביר אותנו לדעת. אבל הם רוצים להכריח אותנו לעבור על מצוותינו, לשמור על ארץ ישראל, כדי שבאמת דתם כאילו תהיה צודקת ולא אנחנו. זה לא נקרא הנעת עצמם. זה נקרא להעביר על דעת. הרמב"ן, כמו שאמרתי, זה לא, לא צריך להגיד שזה מחלוקת בין הרמב"ן ובעל המאור. הרמב"ן אומר שגם זה, הוא קורא לזה הנעת עצמם, אבל אסור לעבור. אז שניהם מסכימים לעניין הזה, שכשרוצים לכפות אותך לעבור על דעת, וזה הנעת עצמם, זה נקרא לכפות לעבור על דעת, זה לא נקרא הנעת עצמם. הנעת עצמם שלא רוצים להעביר אותך על דעת, אלא רוצים רק ליהנות, אז זה נקרא הנעת עצמם. אז גם את ההערה הזאת, גם את הסמך הזה שרוצה הרמב"ן להביא לדבריו, בעל המאור יש לו מסביר שמזה לא קשה. אבל הרמב"ן מעריך מאוד להוכיח כדבריו מזה שאסור להתרפות, לעשות רפואות מעבודה זרה. כשזה אסור מייצאי אשרה וכדומה. ועוד, עיקר הראיה רוצה להביא ראיה, שעל פי מה שהגמרא אומרת, שאם אדם נעשה חולה והוא מאוד מאוד אוהב אישה, ועד כדי כך, עד כדי טירוף, שאם לא יתנו לו את האישה הזאת, הוא בסכנת מוות. אומרת הגמרא שלא רק שאסור לתת לו את האישה הזאת, אפילו לשוחח איתה מאחורי הגדר, שאולי זה ירגיע אותו, גם זה אסור שימות ולא, והרי פיקוח נפש, וזה ענת עצמה. זה ענת עצמו. אז אלא מה, בהבזרה יהודה עריות, הנעת עצמם אסורה. וכן כל הריפוי בעבודה זרה אסור. מביא הרבה הרבה מקומות שריפוי, שזה בעצם הנעת עצמו, אסור בעבודה זרה. אסור בגילוי עריות. זאת אומרת שהנעת עצמו לא מתירה גם ביסורים האלה, לא מתירה. ולמה בעל המאור אומר שנעת עצמם מותר בגילוי עריות? האמת היא, בעל המאור לא חולק על, על, על בעל המלחמות בעניין הזה. הוא מסכים עם בעל המלחמות שאותו האיש שנעשה חולה ונתן עיניו באישה ואלה ליבו תינה ימות ואל תיבאה לו. הוא מודה לזה שאסור לו. אבל שואל הרמב"ן מה ההבדל? זה הנעת עצמם. אם אתה מסכים לזה, אז זאת אומרת שהנעת עצמם גם אסור. כאן יש הערה חשובה להזכיר. הוא, לכאורה, מה יש להתיר לו לעבור בגילוי עריות? הרי יש כאן הצד השני, האישה. והאישה לא מותר לה לעשות את האיסור הזה. אז מצד זה היה בעצם צריך להיות אסור. אומר הרמב"ן, אילו זה היה מותר לו מצד שהוא חולה ופיקוח נפש, אז הגיים מותר לה להציל אותו מפיקוח נפש, בפיקוח נפש. כמו שהוא מותר לאחר לחלל שבת בשביל להציל אדם מפיקוח נפש, לא רק החולה מותר לו לעשות עבירות בשביל פיקוח נפש, גם אחר מותר לו לעשות עבירות כדי להציל אדם פיקוח נפש. אז אם היה מותר לחולה הזה לדבר איתה, עם האישה הזאת, אז גם היה מותר לה מחזה לדבר, אפילו לא כל, אם היה מותר לו להיות איתה. גם זה, אם זה היה מותר, אז גם לה זה היה מותר, כי זה פיקוח נפש. אבל זה אסור, אפילו שזה הנעת עצמם. אז למה בעל המאור חושב שבגילוי עריות בהנעת עצמם מותר? בשביל זה אני חושב שאנחנו צריכים להתבונן ביסוד המחלוקת בין בעל המאור ובין הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבשלושת העבירות הללו, פשוט התורה לא התירה לעבור עליהם בשום פנים ואופן. לא בשביל ריפוי, לא כשקופים אותו. אף פעם התורה לא התירה. ולמה? זה, כי זה לא מצד שיש בזה חילול השם. כי בצינה אין חילול השם. והתורה אסרה גם בצינה. זאת אומרת שעצם העבירות הללו מצד עצמם, אין שום היתר לעבור עליהם. כנראה שבעל המאור חולק על זה. בעל המאור אומר, בכל האיסורים שבתורה, באונס, רחמנא שריעא. אם הוא אנוס, אין דבר שעומד בפני האונס. הוא לא רוצה לעשות עבירות, הוא אנוס, זה מותר לו. אבל יש כאן עוד איסור. יש כאן גדר של חילול השם. בפרסיה יש חילול השם. במקום שיש חילול השם, אז למרות שזה אונס, אבל חילול, אסור לחלל את שם שמיים, אז אסור לו לעבירות, לעבור ב... כל העבירות שבתורה, אם באים לכפות את האדם לעבור עבירה, להעביר אותו על דעת, בפרסיה הוא צריך למסור את הנפש כי זה חילול השם. אף על פי שזה אונס, אבל זה חילול השם. בעל המאור סובר שגם בצינה, בשלושת העבירות הללו, זה חילול השם. כי הן עבירות כל כך חמורות, אז אפילו שאדם עושה את זה בצינה, זה חילול השם. הרמב"ן אומר, לא, בצינה אין חילול השם. חילול השם יש רק בפרסיה. בצינה אין חילול השם. והבעל המאור אומר, לא כן. יש חילול השם בסתר, יש חילול השם בגלוי. יש מחלל שמיים, שם שמיים בסתר, חלל שם שמיים בגלוי. גם אם אדם עושה בצינה, עובר בצינה, זה חילול השם אולי, זה פחות חילול השם מאשר בפרסיה. אז לכן בשאר עבירות שבתורה, שהן לא חמורות, אז התורה אומרת יהרג ואל, יעבור ואל יהרג. אבל שלושת עבירות הללו שהן מסוד התורה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שזה השורש, אז זה אפילו בצינה, אם אדם עובר על זה, הוא מחלל שם שמיים. ראייתי מהרמב״ם. הרמב״ם אומר במפורש שגם יש חילול השם בצינה. הרמב״ם בפרק ה', בהלכות ליסודי התורה, אומר הרמב״ם, כל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור, כל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור, זה כולל בפרסיה את כל העבירות, ובצינה את שלושת העבירות החמורות, שבהם נאמר ירג ואל יעבור. ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל השם, את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. אתם שומעים? הוא אומר במפורש, שמי שנאמר בו ירג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלל את השם. אף על פי שזה היה בצינה, ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. אז יש חילול השם בצינה, ויש חילול השם ברבים. כמובן ברבים יותר חמור. חילל את השם וביטל מצוות עשה שקידוש השם. דבר המצוות לא תעשה שחילול השם. זאת אומרת, יש חילול השם גם בצינה. ולא רק בפרסיה. זה אומר בעל המאור. ויוצא ככה, שבעל המאור אומר, שלושת העבירות הללו, באונס, התורה אמרה, אונס רחמנא פטרי, אבל כשיש חילול השם, גם באונס צריך למסור את הנפש. שלושת העבירות הללו, גם בצינה יש חילול השם, צריך למסור את הנפש. בשאר עבירות, רק בפרסיה צריך למסור את הנפש. אז כל הדין של מסירות נפש הוא לא מצד העבירות, הוא מצד החילול השם שיש בדבר. ואם זה רק מצד חילול השם שיש בדבר, אז להנאת עצמם אין חילול השם. הם לא רוצים שיעבור, הם סתם רוצים ליהנות. מה חילול השם בדבר? חילול השם יש כאשר מתכוונים להעביר אותו על דעת, ורוצים שהוא יעבור, ומכריחים אותו לעבור, והוא עושה מה שהם מכריחים אותו, זה מתחלל שם שמיים. אבל אם הם רוצים, אבל ענת עצמם, אין חילול השם. הם בכלל לא רוצים להעביר על דעת, הם סתם רוצים ליהנות. אבל במקום שיש ענת עצמם, זה לא גדר של חילול השם. על מי כל האיסור הוא מצד חילול השם, ענת עצמם, מותר? הרמב"ן אומר לא. השלושת העבירות האלה פשוט לא הותרו בשום פנים בתורה. לא חשוב באונס, לא באונס, לא משנה. אין אתר לעבור על שלושת העבירות הללו. הם לומדים אותם מפיקוח, משפיכות דמים על, 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 על נערה מורסה, לא, על, ולומדים זה מזה, ולומדים שאין שום אתר לעבור על העבירות הללו. לא בגלל חילול השם. אז מה אכפת לי על נעת עצמם או לא נעת עצמם? אין שום היתר לעבור על עבירות הללו. זאת נקודת המחלוקת בין בעל המאור ובין המלחמות, בין הרמב״ם. נפקמינה. אם אדם עבר על עבירות הללו, האם הוא יענש? אסור היה לו לעבור. והוא עבר. כל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, אומר הרמב״ם, אמרנו הרי זה מחלל את השם, אם היה בעשר הרי זה חלל את השם ברבים, הוא עבר על קידוש השם, על חילול השם, ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכים אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו בבית דין. אפילו הרג באונס, הרג באונס. שאין לו שום יותר להרוג. אבל שאין מלכים וממיתים, אלא לעובר ברצונו בעדים והתראה. שנאמר, בנותן מזרו למולך ונתתי אני את פניי באיש ההוא, ומפי השמוע למדו, ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטה. ומה אם עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל, והעובד אותה באונס אינו חייב קראת, ואין צריך לומר מיתת בידין, קל וחומר לשאר מצוות אמורות בתורה, ובעריות הוא אומר, ונענרה, לא תעשה דבר. כלומר, באונס לא נותנים עונש. אומר הרמב״ם, אין עונשים, אף על פי שאסור היה לו לעבור על העבירות הללו, התורה אסרה עליו לעבור, אבל כיוון שהוא עבר באונס, הוא פטור. כך אומר הרמב״ם. אבל הרמ"ח חולק עליו. זה מובא כאן בכסף משנה גם. אם עבד עבודה זרה באונס ויתרו בו, חייב מיתה. כי אסור היה לו לעבור. אז אם הוא עבר, הוא חייב מיתה. מה נקודת המחלוקת? היא בעצם ביסוד הזה. על מה הוא עבר? האם אנחנו יכולים להגיד אונס רחמן הפטרי מצד העבירות, זאת אומרת, מה נשאר לו האיסור רק חילול השם? לא העבירות הללו, באונס תמיד פטור, זה אומר הרמב״ם. אונס לא חייבים אנשים בתורה. למה התורה אסרה לעבור בעבירות הללו? כי יש בו חילול השם. זה מה שעשו, הצד של החילול השם. לא זה שהוא עכשיו הוא עבד עבודה זרה. מזה הוא פטור. אבל אם זה חילול השם שהוא עבד עבודה זרה, אז זה הוא חייב. זאת אומרת, זה גרם לאיסור. אז אין מנשים על זה. אבל הרמ"ח סובר, לא, כמו רמב"ן. האיסורים הללו בכלל לא הותרו. אם אדם עובר עליהם, מה אכפת לי, אונס לאונס? זה לא בעתר. מה שהתורה דיברה, שהוא ולא אנוס ולא שוגג, היא לא דיברה, אלא בשאר עבירות. אמנם הרמב"ן הביא ראיה, מנותן זרו למולך. אבל את הראיה הזאת כמובן הרמ"ח לא סובר. הוא אומר שכל העבירות באיסורים האלה, בשלושת העבירות החמורות הללו, אז אין שום מטר. ואם אדם עבר, הוא חייב בעונש הראוי לו. זה מה שסובר הרמ"ח. זה כנראה גם, אולי הרמב"ן יסכים לזה, כמו שאמרתי. והבעל המאור אומר, לא, כל האיסור היה חילול השם. ולכן אין עונש, הוא יסכים אולי עם הרמב"ם שאין עונש. ולכן, אם זה עבירה שבנת עצמם, אז גם אין חילול השם, אז בכלל לא צריך למסור את הנפש. אני רוצה להוסיף עוד, אז עכשיו אני רוצה לבאר עוד יותר איך, מה ההבדל בין לרפות את עצמו, בשרפואה שמודה הבעל המאור שאסור להתרפות בעבודה זרה, ואסור להתרפות בגילוי עריות, אף על פי שזה ענת עצמם, אבל ענת עצמם, אם כופים אותו לעבור עבירה בשביל ענת עצמם, כמו אישה כופה על איש לעבור את העבירה, אפילו שזה גילוי עריות, אז הוא יעבור ואל יערק. כי ענת עצמם שני, זה היא עושה את זה בשביל ליהנות. מה ההבדל בין רפואה לזה? אני רוצה להסביר את הדברים כך. אם אדם כופה את ישראל לעבור בעבירה, בעצם האיש הזה לא מתכוון לעבור בעבירה. למה זה אסור לו? בעצם זה צריך להיות לו מותר, הוא אנוס, הוא לא מתכוון בכלל, הוא לא מתכוון לעבודה זרה, אומרים לו להתכופף, הוא כופף, מה אכפת לו, הוא מתכופף לעבודה זרה, הוא חושב על עבודה זרה, או איזו עבירה אחרת אפילו עושה עבירה של גילוי עריות, הוא לא מעוניין בה. זה בפרהסיא, אז בכל העבירות שבתורה, הוא לא מעוניין, אלא מה? האונס אותו, הוא רוצה שיעשה עבירה, הוא רוצה להעביר אותו על דעת. והוא והאנוס עושה על פי האונס. אז מה שהאונס רוצה זה בעצם ההגדרה של המעשה שהוא עושה. כי האונס מכריח אותו לעבור עבירה לחלל שבת, והאנוס מחלל שבת על פי האונס כדי שיהיה חילול שבת, אז זה נחשב חילול שבת. אף על פי שהוא לא רוצה לחלל את השבת. ואונס כמן לא עשה, כאילו לא עשה. אבל מי שאנס אותך, הוא רצה שתחלל שבת. והוא רצה שתחלל שבת, זה נחשב כאילו שבת. זה נחשב עבירה. בגלל מי שכופה, הוא מתכוון שהוא יעשה עבירה, זה נחשב עבירה. אילולי כן, אנוס זה לא נחשב עבירה. אבל כאן אנוס רוצים שהוא יעשה עבירה. אז לכן זה נחשב עבירה. אבל אם זה שאונס הוא עושה לענת עצמו, הוא רוצה שהוא יפסול לו עבודה בשבת, כדי שיבשל לו בשבת כשיהיה לו תבשיל, הוא לא רוצה להעביר אותו על דעת. והאנוס הוא עושה בעל כוחו, אז אין כאן בכלל גדר של עבירה. זה לא נקרא מעשה בכלל. מעשה בלי כוונה, בלי שום דבר, זה לא נקרא עבירה. זה שרוצה שהוא יעשה את המלאכה, הוא לא עושה את זה בשביל עבירה. הוא כופה אותו בשביל ענת עצמו. וזה שאנוס לעשות את העבירה הזאת, הוא לא רוצה. אז באמת, בענת עצמם פתור. וגם אותו דבר, אפילו בגילוי עריות. כיוון שהכופה לא מתכוון אלא לענת עצמו, הכופה לא מתכוונת אלא לענת עצמה, והיא כופה את האיש לעבור עבירה, אז היא לא מתכוונת שהוא יעבור עבירה, מתכוונת ליהנות, והוא לא רוצה לעבור עבירה, אז הוא באמת יעבור ואל יערק. זה מה שאומר, זה מה שאומר בעל המאור. אבל ברפואה, הנעת עצמם של מי זה? זה הנעת עצמו של העובר עבירה. לא של מי שאונס אותו לעבור עבירה. זה שהכריח אותו לעבור עבירה. אז הוא התכוון לענת עצמו, הוא לא התכריח אותו לעבור עבירה. אבל זה, אדם רוצה להתרפא בגילוי עריות. הוא רוצה להתרפא בעבירה. אף אחד לא מכריח אותו שכשההכריח הזה בא ועושה אותו שזה לא יהיה עבירה. זה כן עבירה. יש הבדל בין ענת עצמו של האונס או של האנוס, החולה. זה ענת עצמו לעשות עבירה. אז מה, אם אם זה, אז ודאי שאסור. אם אדם עושה, אם אדם רוצה ליהנות מעבירה, מותר לו לעשות עבירה, בגלל שהוא נהנה מעבירה, אסור דבר כזה. זאת אומרת, זה גדר של עבירה, זה לא בטל הגדר של עבירה, כמו שבמקרה שאדם מכריח אותו, וזה שמכריח אותו לא מתכוון שהיא עבירה. כל עבירה שכשמכריחים את השני לעשות, זה נובע מבני שהמכריח רוצה שהוא יעשה עבירה. אז זה לא נחשב עבירה. אבל כשהחולה רוצה להתרפא על ידי זה, הוא רוצה להתרפא על ידי עבירה. אז ברור שבמקום כזה, התורה לא התירה. התורה לא התירה. זה עבירה. הוא רוצה להתרפא על ידי עבירה. זה לא מתבטל גדר עבירה. אין גדר של תחייה. צריך להתבטל גדר עבירה בדבר, וזה לא מתבטל גדר עבירה. וראיה מפורשת, אני אביא לכם מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שאם בהלכה וב, כעניין שאמרו באנסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מיסורים שבתורה, עושים לו, ומתרפים בכל האיסורים שבתורה במקום סכנה חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים. שאפילו במקום סכנה אין מתרפים בהם. ואם עבר ונתרפא, עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו. הרמב״ם אמר שבעונס לא נותנים עונשים. אם אנסו אותו לעבוד עבודה זרה, והוא עבד עבודה זרה, לא מקבל לזה עונש. אבל אם חולה נתרפא מעבודה זרה, הוא מקבל את העונש הראוי לו. אין לו יותר לעשות את האיסור הזה. כי זה, אף אחד לא הכריח אותך. זה הנעת עצמו. הנעת עצמו, זה נהנה מלעשות עבירה, זה לא מתיר. זה הגדר של עבירה לא מתבטל כאן. אבל כשכופים אותו לעשות עבירה, ולא מתכוונים שיעשה עבירה, מתכוונים רק להנעת עצמו של הכופה, זה לא גדר של עבירה. ולכן אין עונש. אני רוצה לנגוע בעוד נקודה אחת. יש מחלוקת בין הרמב״ם, בין אחרים, במקום שאיננו חייב למסור את הנפש, האם מותר לו למסור את הנפש. הרמב״ם אומר, בהלכה ד', כל מי שנאמר בו יעבור ואל ירק, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. מי שהתורה אמרה, שיעבור ואל ירג, והוא נהרג, החמיר על עצמו, והוא נהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. חייב, אסור לו לעשות את זה, כך אומר הרמב״ם. כסף משנה אומר, אבל שלימים וכן רבים סוברים, ואם נהרג ולא עבר, צדקה תחשב לו. רבים וכן שלימים אומרים אחרת מהרמב״ם. שאם אדם לא היה חייב להרג, כפו אותו לחלל שבת בצינה, והוא לא רצה לחלל שבת, ומסר את הנפש על כך, אז הרמב״ם אומר, אסור לו היה לעשות את הדבר הזה, הוא מתחייב בנפשו. ואחרים אומרים, צדקה תחשב לו, קידוש השם. יפה מאוד מה שהוא עשה, הוא לא היה חייב, אבל זה יפה מאוד. נקודת המחלוקת בין הראשונים, היא בשאלה הזאת, מה לומדים מבחי בהם, ולא שימות בהם. רש"י אומר, בסנהדרין, וחי בהם, נפשו של אדם ישראל חביבה לקדוש ברוך הוא יותר מהכל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמות, לא רוצה שתמות בגלל מצוות שהוא נתן. הוא לא רוצה, וחי בהם, המצוות ניתנו לחיות ולא למות. הוא לא רוצה שבגלל מצווה מסוימת ימות האדם. אז אתה עושה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מתנדב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הנפש שלך, הוא לא רוצה שאדם ימות. זה סובר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, וחי בהם נפשו של אדם ישראל חביבה לקדוש ברוך הוא, לא רוצה שאדם ימות בגלל המצוות. התוספות שם, מסנהדרין, בעמוד ב', שם בעמוד ב', התוספות אומר אחרת. התוספות אומר שבחי בהם, זה בא להפוקי משלושת העבירות שבהם צריך למסור את הנפש. אומרת התורה, אתה לא חייב למסור את הנפש. האם בחי בהם זה אתה חייב לחיות, האם בחי בהם זה היתר. זאת אומרת, אתה לא חייב למסור את הנפש בשאר עבירות. בשלוש עבירות שבתורה חייבים למסור את הנפש. אבל בשאר עבירות לא חייבים. אבל אם רוצים אפשר, אם רוצים אפשר. ועכשיו, אבל אם כופים את האדם בשביל הנעת עצמם, אז אני חושב כולי אלמה יסכימו שאסור למסור את הנפש. כי זה בכלל אין כאן, לא, הם לא רוצים שיעבור אדם עבירה. אדם רוצה ליהנות. מה אתה מוסר את הנפש? לא התכוון להעביר אותך על דעת שאתה יכול בצינה לעבור ולא להראה. אלא פשוט לענתם הם עשו את זה. הם לא מתכוונים בכלל שיהיה כאן פגיעה בעקבות שמיים. הם זה לא מתעסקים בנקודה הזאת. אבל במקרה כזה אני חושב בכולי אלמה יהיה שאסור למסור את הנפש, אם זה לענת עצמם. עד כאן.